טוב, אנחנו בברכה שלאחר קריאת שמע ואחת לאחריה. התשובה לשאלה מה נושא הברכה, זכור, היא פשוטה במקרה הזה. הנושא הוא, הנושא גאולה. כן? אנחנו משמשים בשיטה הפשוטה, וזה לבדוק את החתימה, אז כתוב שהנושא הוא גאולה. קצת דומה לברכות שלפניו, שלפני קריאת שמע, אז גם כאן יש פער מסוים בין הנושא לבין התוכן, אבל המרחק הוא פחות. התוכן של הגאולה כאן הוא ספציפית גאולת מצרים. זה לא כל כך שונה, אבל זה קצת דומה, כמו ששם ראינו שיש יצירה ואור ואהבה ותורה, שזה בעצם מדגים או מקשים את הנושא הכללי. אז כאן זה מדגים, אבל מדגים כן, בצורה פשוטה יותר. גאולה גאל ישראל, אבל הנושא הוא גאולת מצרים. נכון, הדבר פשוט. ואם היינו רק מסתמכים בזה, אז היינו שואלים, אז מה זה עושה פה? מה הקשר לקריאת שמע? אז זה ידחוף אותנו לתשובה שהיא ודאי נכונה. אבל אני מודה שלא לגמרי השלמתי איתה. הברכות שלפני קריאת שמע, אז הם מציגות את שני תחומים שכלפי אותו תחום אני אומר, השם לא כן השם אחד. כשברוך הוא ברא את העולם, אז הוא מלך העולם, והוא נותן את התורה, אז הוא מלך ישראל. אז גאולת ישראל הוא עוד פן, גם כן של מלכות ישראל, אולי הפן המלך מלך הפוליטי, ואהבה ותורה ובחירה, הוא לא שהוא מנהיג אותנו מצרה לצרה, אלא נתן לו את החוקים. אולי לנו זה יותר קל, כי יש לנו הבחנה בין המחוקק לבין המנהיג, בגלל הפרקת הרשויות, אבל טוב, אז כנראה שגם כאן. לא, קצת מפריע לי, אבל כנראה שזה נכון. יש כאן שתי שאלות. אחת זה למה זה אחרי קריאת שמע? כי אני הדגשתי, אם הטענה שלי היא נכונה, ששתי ברכות שלפני קריאת שמע, הקריאת שמע היא תגובה להם. אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא, ואכן היה דגש על העכשוויות של החוויה. וחדש פתובו בחורם תמיד, ונותן לנו את התורה, ואנחנו לומדים תורה כל הזמן, אז התגובה שלנו הייתה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לקבל עליין צמר, עוד מצוות וכן הלאה. אז זה חייב להיות לפני. כן, מה בדיוק המטרה של הברכה שאחרי קריאת שמע? יש מבנה כללי של הרבה דברים בחזר שברכות לפני ברכות אחרי. יש שום מרכז, הלל, ברכה לפני ברכה אחריה. ראינו פסוקי דזמרה, ברכה לפני ברכה אחריה. אז בסדר, גם קריאת שמע לפני ואחריה, אבל אני צריך להבין למה גאולה היא הברכה של אחריה, ולא רק בהקשר הכללי. אבל יש לי שאלה אחרת, וזה שמה שאמרנו זה נכון, ואין ספק זה נכון, שתוכן הברכה היא גאולה, אבל הוא לא נכון בפועל לגבי כל הברכה, היא ברכה ארוכה. החלק הראשון איננו עוסק בגאולה. הגאולה מתחיל רק מחלק השני, רק אחרי שמגיעים עזרת אבותינו, תאומי עולם. לפני כן, קל מאוד לענות מה, אם אני לא מסתכל על החתימה, אני מסתכל רק על הסידורים, זה שני קטעים כאילו, שני הקטעים הראשונים, אז מה הנושא? זה בולד, כי יש מילה אחת שקופצת כל הזמן. אמת. היא מתחילה באמת, יש, תלוי איך סופרים, תלוי איזה נוסח מתפללים, אבל יש בין 5+1, 6 עד 8 אמתים. למה אמרתי זה ככה? כי תלוי איזה דרוש אתה רוצה להגיד אחר כך, אם אתה סופר 7 או 8. יש 7 משפטים שמתחילים במילה אמת. ויש עוד אמת אחד, אמת ואנחנו כולו יעבור, אז לא כולם סופרים אותו. תלוי איזה בוט אתה רוצה להגיד, אתה רוצה להגיד כנגד 7 זה או כנגד 8 משהו. אבל יש בין 7 ל-8, או בנוסחה שכנס הרגיל, שניים פחות. וגם המילים האחרות שבהתחלה, הם שמות נרדפים במידה מסוימת, או לפחות הם הולכים בסיבוב מסביב למילה האמת, הקיים, ויציב, ונכון. הם כבר מביאים רעיון דומה. יש שם משהו על זה שדבר השם אמת, דבר השם קיים. זה לא אותו נושא, זה לא נושא הגאולה. אני יכול לחבר בין כל שני דברים, זאת לא בעיה בשבילנו. אבל זה מקלקל כאן קצת את הנושא של הברכה, ומילה מכביד עלינו, מסבך אותנו בהבנת המקום של הברכה פה. טוב, כדי לנות, אז נשאר שאלה אחרת. למה מברכים על גאולה? אז טוב, ברור שגולה זה נקודה חשובה, וצריכים להודות לקדוש ברוך הוא, בקד שבח הגולה זה מובן. אבל טוב, אולי תגידו זאת השאלה, אבל למה מברכים הגולה פה? כלומר, כשחווים גולה, צריכים לברך עליו. אז, אבל מה כאן היומיומי לברך על הגולה בקשר לגולת מצרים? התשובה, אני חושב, נמצאת במאמר ידוע, השוואה של הראשונים עשו בין חתימת הברכה הזאת ובין חתימת הברכה ב-18. כאן כתוב גאל ישראל ושם כתוב גואל ישראל. כשהם כתבו שזה צריכים להקפיד ולא להתבלבל, הברכה ב-18 היא בקשה לעתיד. הם אלה מברכים גואל, גואל זה הווה, הווה עתיד. כלומר, זה בקשה, אז מדובר על ההווה והעתיד. אבל הברכה הזאת היא באמת ברכה לעבר. כלומר, היא באמת ברכה על יציאת מצרים, ולכן כתוב גאל ישראל. אבל, והדגש הזה הוא, זה פשוט שזה נכון, אבל זה בעצם מחריף את השאלה שפתחנו בה. שתי הברכות הראשונות הדגשתי, ואני חושב זה, טוב, אני משוכנע שאני צודק, זה מבוסס על הדברים, הם לא על העבר, הם לא זה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפני 6,000 שנה. הברכה בניסוחה מדגישה שהמחדש בטובו, זה היה שם חזרה פעמיים למשפט הזה, כדי שנבין שאנחנו עומדים מול הבריאה, ולא כתוצאת הבריאה, שזה גם יהיה מחייב שבח, תראה, עולם אני לא כאן, אז אני צריך לקדוש ברוך הוא, לא רוצה 60 שנה, אבל זה כנראה לא מספיק כדי להסביר את הקשר לקריאת שמה. בקעת אהבה, בקעת התורה, זה כולנו מבינים שזה משהו תמידי, וגם בשתי הברכות, אם כן, הם באמת עכשיו שאלה טכנית, הם בהווה. יוצר המאורות, ולא יצר המאורות, והאוהב או בוחר במו ישראל. כי העניין הוא להציב אותנו בפני מצב של אלוקים, של מלכות, של השם בפנינו, וזה הקשר של קריאת שמע. אז כאן אני מבין את התשובה, אני מדובר על יציאת מצרים, אבל היא הנותנת, היא השואלת. אחרי שהשקענו כל כך הרבה להסביר שהעבר הרחוק הוא לא בסיס, הוא לא מספיק טוב בשביל מה שאנחנו רוצים לעשות כאן, אז מה ההתמקדות כאן על יציאת מצרים? ומילא החתימה שהוא בלשון עבר, ואז נהיה בקד שבח סתם, בקד שבח חשוב, בקד שבח מעניין, אבל מנותק מהחוויה של קריאת שמע ברכותיה, שהיא חוויה של מגדיר את היחס הקיומי בהווה שביני לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוקינו ואנחנו אמריתו, ואנחנו מקבלים אותו כמלך עלינו, אז נכון, הוא פעם הוציא אותנו. טוב, אז קודם כל יש תשובה. יש תשובה טכנית לשאלה, מה הקשר? אבל לא תשובה מספיק טובה. יציאת מצרים היא לא עובדה היסטורית גרידה עם השלכות. אני מדגיש עם השלכות. ודאי שהיא לא עובדה היסטורית גרידה. עובדות היסטורית גרידות לא מעניינות אותנו. אבל גם לא עם השלכות. הפסוקים אומרים, היות השם אלוקינו, הוא בגלל יציאת מצרים. הוא הוציא אותנו לבית עבדים, להיות לא לעבדים, או שהוא יהיה אלוקינו. איך שלא נגיד איזה פסוקים שנגיד, נאמר זה בשבוע הבא במקרה. כלומר, המייסה שקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, הקניין שקשר אותנו לקדוש ברוך הוא, הייתה יציאת מצרים. אז זה לא רק שקדוש ברוך הוא ברא את העולם פעם, טוב, אז יש השלכות, כי בלי עולם אנחנו לא כאן. אבל אין לזה קיום, נגיד, משפטי או הלכתי, קיום בריאת העולם בעבר. אבל יציאת מצרים כן. כלומר, זה כמו שאני אומר, זה החזת העצמאות, כן? זה הקונסטיטוציה של היחס של מעין הקדוש ברוך הוא, בתור עם, לא בתור ניברים, בתור עם, אז באמת זה, צריכים להוציא את הכתב הזה, את המשה הזה, ולהגיד, על זה אנחנו, זה הברית, על זה חתמנו את הברית שהוציא אותנו ממצרים, זאת הסיבה שהתורה חוזרת כל כך הרבה פעמים ליציאת מצרים, כן? צריכים לזכור אותו כל הזמן, בכל כך מצוות שהם זכר ליציאת מצרים, אנחנו, יש מצווה, שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת בין השאר ב... אמת ויציב, כל שלום האמת ויציב לא יצא ידי חובתו, חובת המצווה של זכירת יציאת מצרים, יש מצווה לזכור יציאת מצרים, כי העבר כאן הוא ההסבר של המציאות בהווה. זאת התשובה הטכנית, ועדיין היא לא מספיקה, כי אני חושב שמה שאנחנו, אם אנחנו צודקים בעבר, מה שהסברנו לגבי שתי הברכות אחרות, זה שלא רק שיש כאן עובדה, אז יציאת מצרים מסביר את העובדה, אז יש כאן חוויה, כלומר, אנחנו מגישים את אהבת השם, אנחנו עומדים באור השם. ואולי אני אוסיף עכשיו, שאולי לא אמרתי את זה לפני שבועיים, זה אחת מהסיבות למה נבחר האור כלייצג את הבריאה, כי אתה לא, מי שיש לו אינטליגנציה מבין שכן, אבל אדם פשוט אולי לא חווה את הבריאה, כי זה לא זורם. רוצים שיהיה כאן בריאה שאתה עומד מול האור, אז אתה מגיש אותו. אהבה זורם, מקרין עלינו. וטוב, אז הגולה בעבר הוא מאוד מאוד חשוב. הוא מסביר את מציאותנו, אבל הוא לא קיום מציאותנו, הוא לא קיומי עכשיו. ובזה הבדל, אני חושב, חשוב, בדורש הסבר. אז מישהו יכול לענות, בואו נחשוב ביחד. אתה יכול לענות, או זאת הסיבה שזה אחרי קריאת שמע. כלומר, יש הבדל בין שתי ברכות לפניה, וברכה אחרי, ברכות לפניה הם, אתה תשקע בתוכם, אתה תדבול בתוך החוויה של אותם ברכות, ואז תגיד קריאת שמע. עכשיו אנחנו מסבירים לך משהו שהוא גם חשוב, תבין שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה המלך, למה הוא המלך? כי חתמנו על הסכם פוליטי לפני 3,000 שנה. אז אחרי זה אחרי ולא לפני. הנה אנחנו פותרים את הקשיים כאן בקשיים האחרים. אבל אני חושב שיש כאן תשובה אחרת, וזה מסביר את הקושיה ששארתי לגבי אמת ויציב. החלק של האמת והחלק של הגולה זה הדבר שמחבר ביניהם. רש"י כותב בפרשת ועירה לפני 3 שבועות, ושמי השם לא נודעתי להם, לא נגליתי לאבות בשם השם במידת אמיתותי, כי נשבעתי ולא קיימתי. רש"י טוען ששם הוויה מסמל כאן את האמת, שם הוויה זה מידת אמיתותי, ואמת, אמת זה הדבר שלא משאיר פער, לא משאיר מקום בין, באותו מקרה, בין הבטחה לקיום, כלומר בין העבר לבין העתיד. העניין הזה של השם אלוקינו אמת ויציב וקיים, זה בא להגיד שדברים שאנחנו מדברים עליהם לגבי מה שהיה פעם, הם אמת. זאת הכוונה כאן של אמת. הם לא עבר, הם לא סיפורי אמת, הם לא דברים שקרו, אלא הם מציאות אמיתית, אמת וקיים, או אמת ואמונה. כלומר, אני, אמת ואמונה זה כלומר זה אותו שורש, אבל מה זה אומר? באמת, גם כשאתה לא רואה אותו, אז אתה מאמין שהוא קיים. אז אמת אמיתית, אתה צריך אמונה, כי יש בעולם שלנו, לפעמים, האמת איננה נגלית. אז אמת הגאולה היא באמת נסתרת, כי הייתה גאולת מצרים לפני הרבה שנים, אבל אנחנו חיים בגלות. והעולם תמיד חי בגלות, תמיד קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, אבל לא מדובר בגאולה. עולם שנגאל הוא עולם שלא קיים עד ימות המשיח. עד שתהיה גאולה נגלית. ולהגיד שהקדוש ברוך הוא הגואל, כמו שהוא הבורא והאוהב והבוחר, אז אתה לא יכול להגיד אותו, כמו שאמרת, שבע ברכות הראשונות. שבע ברכות הראשונות אתה יכול להגיד, אם אנחנו רק נסביר לעצמנו מה כתוב שם, אז גם נאמין, מה נאמין? אנחנו גם נחווה אותם, אנחנו גם נדע שהם ככה. אני רואה את העולם, אני רק צריך לזכור שקדוש ברוך הוא ברא, הוא בורא את העולם, ועכשיו אני עומד ביחס לקדוש ברוך הוא. אני זוכר ומאמין שקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, ובוחר בנו בורא אותנו, אני מרגיש את זה, אז אני עומד בפניו, אני אומר שקדוש ברוך הוא גואל, ואז אני מסתכל על מצבי ומצב העולם, ואני אומר, אבל זה לא נכון. כלומר, זה לא נכון בצורה שאפשר לחוות. ולכן ברכת הגאולה בהווה, אני חושב שהברכה הוא כן בהווה. זה שהוא כתוב בעבר זה בגלל שצריכים להגיד את האמת, כלומר זה הולך על התוכן הוא לזכור את גאולת מצרים, אבל המטרה של הברכה היא בדיוק כמו ברכות הראשונות, היא להגדיר את המצב העכשווי, החווייתי. אדם עומד את הברכות האלו והוא מרגיש את הוא מרגיש בדמיון. דמיון לא חייב להיות שקר, כן? זה אמת ואמונה. הוא מגיש, אבל הוא לא רואה בעין. הוא צריך לראות בעין האמונה, בעין ה-15 הקביעות שברכה פותחת בה. אחרי שאתה אומר לעצמך, אמת ויציב וקיים ונאמן ואהוב וחביב ונחמד, אז אולי לכמה שניות אתה יכול להרגיש את הגאולה בהווה, כמו שאני מקווה שהרגשנו את היצירה והבחירה של הברכות הראשונות. אז הברכה כן רוצה לקבוע שהיחס הקבוע בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שבמסגרתו אנחנו מקבלים עלינו אור מלכות שמיים, זה היותנו אנחנו ישראל, שמה ישראל, ושהוא השם לוקנו השם אחד. השם לוקנו השם אחד הזה הוא היוצר, הבוחר והגואל, בלשון הווה. וכדי שנוכל באמת להגיד את זה, אז אנחנו צריכים להקדים את האמת והאמת ביציב, שפותחת את הברכה הזאת. סך הכל זו ברכה, היא לא פותחת ברוך כי היא סמוכה לחברתה, אבל זו ברכה אחת עם נושא אחד שפותחת בזה שאני יודע שהשם קיומו הוא אמת ויציב, ואני זוכר עכשיו את יציאת מצרים בכל גדולתו, שעמדנו על שפת הים והאמיר בשם משה עבדו, אבל השם אמת ויציב, וזה קיים גם עכשיו. אז יש כאן כן ולא, כלומר כן, אני מקבל, אבל לא, כיוון שטכנית, כלומר לשונית, אחרי שאמרת, איך נגיד את זה, זה שונה מהחוויה שבוחת אחרות, כלומר כאן אנחנו חווים את החוויה של העבר, כלומר אנחנו, הדבר שהוא חווייתי בשבילי זה הזיכרון, רק שעושים כאן גשר לזיכרון, עושים את, או מחיים את הזיכרון, כן, אני נותן יותר פסים לזיכרון, אז לכן, כשאתה אומר שירה חדשה, אני מספר כל הזמן על זה שהסיפור שאני מספר, העובדות שאני מספר. אנחנו סיפרנו עובדות בברכה הראשונה. אמרנו, אתה עשית ככה, עשית אור, עשית חושך, עשית לבנה, עשית חמה. בברכה השנייה אנחנו מספרים עובדות. אנחנו מספרים שקדוש ברוך הוא מלמדנו וכן תכוננו תלמדנו. כן, שקדוש ברוך הוא מלמדנו אותנו תורה. אז איזו עובדות אתה יכול לספר כאן? אתה לא תספר עובדות שקר. לא תגיד, מצב נפלא, קדוש ברוך הוא מוציא אותם. אתה צריך לספר עובדות בעבר. אז הברכה לשונית משקפת את זה. אז אתה אומר, תראה, השם גאל ישראל, אבל זה בדיוק הנקודה שלי. אם אמרת בהתחלה, אמת ויציב, אז כשאתה אומר, השם גאל ישראל, אתה גם, אתה אומר גאל ישראל, אבל אתה שומע, אין לכם, אתה שומע גואל ישראל, או אתה חווה יותר נכון, אתה שומע תמיד עם גאל ישראל, אבל אתה מגיש את העוצמה העכשווית של הגאל ישראל. הברכה היא באמת בעבר, מה שאני רוצה לעשות זה לחוז בשתי הקצוות פעת אחת, אני מודה מאחוז. אני שאלתי איך הברכה יכולה, למה הברכה בעבר? כי הברכה, הנושא של הברכה זה עבר. אבל אסור שהברכה תהיה לעבר, כי המטרה כאן זה להיות בעובר. אז אני אומר, אני חינם, הברכה זה על עבר, וזה על העובר, כי זה אותו דבר במקרה הזה. אבל זה אותו דבר במקרה הזה רק בכוח האמונה, לא בכוח הראייה. לא בכוח הראייה הרגילה, אלא בכוח איזושהי ראייה אמונית עמוקה יותר, ובשמי השם לא נדעתי בהם אנחנו חיים בשם השם ולא בשם קר שקאי, לא בכוח הנגלית אלא באמת שאז הכוח יכולה להיות לא נגלית אלא מוכבט. ולכן עכשיו אני עושה, ולכן הברכה מופיע לאחר קריאת שמע. כי אנחנו לא אומרים קריאת שמע בתגובה לחוויה הזאת, כי חוויה איננה מספיק אמיתית כדי שאנחנו נוכל להגיב לה. אך אם קיבלת עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים שלנו היא מה שהופכת את הזיכרון לחוויה. כלומר, רק מיימין יכול באמת לחוות. כל אחד יכול, צריכים עם מידה מסוימת של אמונה, אבל כל אחד יכול לראות שחשבוך הוא ברא את העולם. כן, כי העולם בכל זאת קיים. כן? אז רק צריכים לדעת שחשבוך הוא ברא אותו. אם אתה חווה את זה, אז אתה תקבל את השם כמלך. אם אתה לומד תורה, תקבל את השם כמלך. אבל אתה צריך לקבל את השם כמלך כדי להבין שהוא מלכנו וגואלנו. מאז ומעולם ועד עולם. אז יש כאן איזשהו פרדוקס שמתבטא בזה שאז תקבל עול מלכות שמיים, ואז יהיה לך גם את החוויה שהיא בעצם מסבירה קבלת עול מלכות שמיים. היא בעצם חוויה שעול מלכות שמיים מבטאת אותה, אבל אתה חייב קודם כל לקבל או קיטו ויוד הבאים כאחד. אתה קודם כל צריך לקבל עול מלכות שמיים, כדי שתבין איזה מלכות שמיים אתה מקבל. ולכן הברכה היא נמצאת אחריו. בלשון של חז"ל, זה אומר שאסור להפסיק בין השם אלוקיכם לבין אמת. כלומר, הצמדה, דיברנו לפני שבוע על מידת ההצמדה שיש בין ברכת ברכת אוהב עמו ישראל לבין שמע. שהראשונים חלקו בנושא. אבל כאן אין מחלוקת, כאן הגמרא עומדת לכך שצריכים אסור להפסיק בכלל, צריכים להצמיד ב-100% את השם אלוקיכם סוף הפסוק לאמת שאחריו. דבר ש, תראה, זה גמרא, זה לא איזשהו משהו בזוהר, אבל בפשט זה קשה להגיד אותו, אנחנו כך רגילים שאני לא חושב אחרת, כן, השם אלוקיכם אמת, אבל בסך הכל זה לא הפשט שם, השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. ויש כאן משפט שמתחיל במילה, אמת ויציב וקיים וישר ואהוב ונחמד וחיים ונורא ומודיע ומותקן ומקום יפה, טוב ויפה, וכשאנחנו מחברים אותם, זה קשה להגיד אותו, אנחנו אומרים משפט, עכשיו יוצא משפט שאי אפשר להגיד אותו, כי אחרי אמת אתה צריך להמשיך ויציב, אני השם אלוקיכם, אמת ויציב ונכון וקיים. אז אנחנו אומרים את זה קצת באיזשהו נתק מחשבתי. חזל, אז אם זה היה משהו בקבלה, אני יודע, אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל זה חזל, אם מדברים פשט, לא? השם אלוקיכם, קבלת עול, כמו קריאת שמה. אני לא חושב שזה הולך על המילים, זה מתחבר למילים האחרונות בצורה יפה, אבל זה הולך, לא הולך, אני הולך על קריאת שמה. קריאת שמה, אני מקבל עול מלכות שמיים, זה היסוד של האמת. אז במילא זה מה שהופך את העובדות הישנות, ההיסטוריות, העתיקות האלו, 3,000 שנה, לאמת קיימת. ולכן, שלא נפסיק, אסור להפסיק. אם אתה מפסיק, אז זה לא יעבוד. זה עובד כאן בגלל שאנחנו עובדים. אני אגיד את זה קצת בצורה, אני לא מתכוון לצינית. אבל אנחנו עובדים על עצמנו. אתה צריך להיות שרוי בקבלת עול מלכות שמיים, כדי שהתמונה תראה לך בבהירות. התמונה הזאת שחשבוך הוא גואלנו, זה רק מתי שאתה ממש באמצע קבלת המלכות שמיים. כי אחרי 2 שניות צריכים להגיד את האמת. אמונה זה אמונה יפה מאוד, אבל יש גם מציאות. אדם חוזר למציאות. וברגע שהוא חוזר למציאות, אז הוא יזכור שהוא ראה את התמונה הזאת, אבל התמונה מתחילה להיות קצת דהויה. אבל אתה לא, הצבעים הם לא עזים כמו השולחן הזה. השולחן הזה נראה אותו בצבעים. יד השם הגואלת, אני מיימין גדול. אני רואה אותו כמו שרואים בסרטים, כמו שרואים רוחות רפאים, כן? תמיד מראים אותם שהם שקופים קצת, כי זה מציאות ולא מציאות. אבל מתי שאמרת, אני השם אלוקיכם, אם מיד, ואז נגיד אמת, ומיד נמשיך, אז זה ממש אמיתי לפחות לאותם דקות. וזה חשוב שזה יהיה חלק, כתוצאה, כגורם, זה חלק במרכיב שנקראת קבלת עול מלכות שמיים, קריאת שמע בברכותיה. זה קצת קשור לנושא, אני לא הגדרתי את זה בדיוק ככה, אבל הנושא, מה הקשר בין מכות קריאת שמע לבין קריאת שמע בעצמם, אז זה נושא שהגר"א, כידוע, עמד עליו בתוקף, שקריאת שמע בלי ברכות זה גם בקיום קריאת שמע. לכן הוא התנגד לאמירת קריאת שמע בלי ברכות, כן, ממש אין ברירה, אבל לא לעשות קונס מה שכתוב בשם שמו שעובד לחסיד, להגיד ואהבת, או אפילו ברוך שם כל מלכותו, בבוקר, לפני התפילה, שהיה שם רק שמה ישראל, ועובד אמרנו, כי אולי לא יגיעו אחר כך בזמנו, בזמן קריאת שמה, אז בוא נצא עכשיו, והגר"א אמר, אתה מפסיד, כי אם תגיד את זה עכשיו, אתה יוצא ידי חובה, אז לא תוכל להגיד את זה אחר כך, כמו באמת, והדור שאתה מפסיד ברכות, כי הוא הסכים שאפשר להגיד ברכות בלי לצאת ידי קריאת שמע, אבל אתה לא תוכל להגיד קריאת שמע אמיתי. וזה גם בעצם הקריאת שמע. כלומר, וזה יותר נראה לי, אני יותר מבין את זה בברכה הזאת מאשר בברכות הקודמות. ברכות הקודמות היו באמת הקדמות לקריאת שמע. אבל זה לחוות את הגאולה המתמדת, ההווייתית והקיומית, הוא הקיום של קריאת שמע, ובלי זה, אז אני קיבלתי עול מלכותו, אבל לא הגשתי אותו לפני כמוליך אותי לגאולה. אז לא לגמרי קיבלתי את מלכותו. כלומר, לא בדיוק הספקתי לקבל אותו במלוא המובן. ככה נדמה לי להוסיף לאור הנקודה הזאת. יש משפט אחד שהיא לא כל כך מובנת, ושואלים עליו. האמת השנייה בעזרת אבותינו. לא, האמת הראשונה. אמת, אשרי איש שישמע למצותך ותורתך ודברך ישים על ליבו. כן, זה באמת, קודם כל זה לא מתחבר למילה אמת אפילו. אמת, אשרי איש. טוב, אפשר להגיד אמת לפני כל משפט. אמת, השם מזורחת. כן, אפשר להגיד, אבל בסך הכל, ובית, מה התפקיד של המשפט הזה? כן, אשרי איש שישמע למצותך. קבלת עול מצוות זה דבר לא רק טוב, אלא גם מביא אושר. אבל אנחנו בברכת גאולה עכשיו, אין שום קשר בין זה לבין גאולה. זה ממש נראה כמו מרחיף באוויר. אחרים הם או שהקדוש ברוך הוא אמת, או שהאמת נמצא עם גרתנו. כן, זה, וזה אני מסביר כמו שהסברתי עכשיו, מה זה אמת ממצרים גלתנו? לא שזה אמת ממצרים גלתנו, אלא אמת זה דבר אמיתי וקיים שבעבר ממצרים גלתנו. כלומר שהעבר הוא, הוא עובדה ולא רק היסטוריה. אז זה אני מבין, זה אמת ממצרים גלתנו. מה זה אמת אשרי שישמענו מצוותיך? תורתך ומשימה ליבו. תשובה? אני אגיד את אבות, אבל במקרה הזה אני חושב שאבות הוא אמת. או קרוב לאמת, או לפחות יציב. אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתך ודברך ישים על ליבו, יכול להיות, כמו שזה לא בדיוק המילה, יכול להיות שזה בנוגע לנבואה. כלומר, כדי באמת לקיים את מה שעכשיו תיארתי, שאדם יראה את הקדוש ברוך הוא כגואל אותו למרות שהוא לא גואל אותו. כלומר, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא גואל אותו בפועל, למרות שכרגע זה מוחבא ומחכה לגאולה, עד שמידת האמת תתגלה. אז צריכים מידת מידה מסוימת של אמונה, ואמונה מבוססת על קבלה של דברי הנביאים, של דברי התורה, דברי הנביאים, שכתוב שאני השם אלוקיכם. אמת, שכתוב אני השם אלוקיכם, שכתוב שאני השם הגואל אתכם מכל צרה, ואנחנו גואל אתכם מכל צרה. אז זה הפשט, כלומר, אני אכן, אני אומר, השם הוא אלוקיי, והשם הוציא אותי ממצרים, אבל דווקא הקשר שתיארתי, שהעבר קיים בהווה, זה בגלל גם שהנביאים אמרו את זה, ואני מקבל את דברם. למה אני מפקפק בזה? כי המשפט נשמע קצת כמו קבלת עול מצוות, ולא כקבלת אמיתות הנביאים. שישמע למצוותיך, ישמע למצוותיך, הכוונה היא, חורה, שיציית לציוויים, לא שיקשיב לדבר השם. ותורתך ודברך ישים על ליבו, זה לא ישים על, לא, אני אומר בגלל המילים, זה גם כשאנחנו אומרים, זה לא ישים על מוחו, כמו לא ישים על לוח ליבו כדי שזה יזכור, אלא ישים על ליבו זה לקבל, להישמע, לצייץ. זה שמע כמו קבלת מצוות. בקוזרי במאמר ג' הוא כך הוא מסביר, הוא אומר שאחרי קריאת שמע אז יש קבלת מצוות, שזה מתבטא בברכה הזאת, והוא קשור ליציאת מצרים, כי יציאת מצרים הייתה הסיבה שקיבלנו את המצוות. הדיל, כשברוך הוא אמר להם שאתם צריכים לקבל את המצוות, זה בגלל שאני אשם וסתיר מיהם מצרים. לכן עכשיו תקשיבו לי. שזה לי, זה לא מה שהזמנו עד עכשיו, לכן אני לא הולך בשיטה הזאת, וזה מסביר יותר טוב את עצם המשפט הזה. מצד שני, לא לגמרי הבנתי את הכיבוד של הכוזרי, כי קבלת עול מצוות זה פרשה שנייה של קריאת שמע, זה לא דבר שבא אחרי קריאת שמע. זה לא קריאת שמע, זה רק קבלת אלוקותו, ואחר כך יש קבלת מצוות. קריאת שמע עצמה היא פרשה אחת, קבלת עול מלכות שמיים, פרשה שנייה, קבלת מצוות. זה שם כבר, וזה ברכה שאחריו, אז מה פתאום שחוזרים לרגעת הנקודה הזאת? אבל זה ההסבר שלו, וזה מסביר יפה את המשפט הזה. כמו הוא פשוט אמר שהגאולה, גאולת מצרים, הוא לא דיבר על גאולה עכשווית. גאולת מצרים היסטורית הוא הבסיס לקבלת מצוות ההיסטורית. והעכשוויות, לפי הכוזרי, העכשוויות של הברכה הזאת היא שאני מקבל מצוות. בגלל שכשברוך הוציאו אותנו ממצרים, ואבותיי קיבלו את המצוות לפני הרבה זמן. הוא לא הופך את ההיסטוריה כאן לחוויה עכשווית, הוא הופך את קבלת המצוות שלי לחוויה עכשווית, על בסיס קבלת המצוות ביציאת מצרים של אבותינו. אז זה מסדר יפה, אבל זה לא מסדר לי עם אם איך שאני מבין בכלל את הסידור כאן של בקוד קריאת שמה וקריאת שמה בתוכם בצורה כללית. אז ההסבר שלמדתי לפני כן הוא קצת יותר וורטי. הוא לא להשתמש בקבלת דברי הנביאים בכלל, ממשה רבינו ועד מלאכי, כחלק מהגשר שמגשר בין מצרים לנחנו, למצב העכשווי. ואני אשמח לשמוע פירוש אחר למה שבן דרך כמו קבלת מצוות ומנה פשוט בתוך ברכה על על היד הגואלת של של הקדוש ברוך הוא. כן, דווקא ברכה הזאת הוא ממש בסיס עצום לבורטים. בכל מיני בורטים אני מצא עכשיו מילה יפה, כן? לדרוש. בגלל הניסוח המאוד מיוחד של הברכה, 15 יזכו עם התחלה על עם ה-15, יש כל מיני גימטריות ודברים כנגד זה, כנגד זה, זה כמעט בלי סוף, זה מתחיל בזור, ואחר כך בגרע ובארי, וסתם מפרשים, נדמה לי, יש גם בברבנל, לא צריכים להיות מקובלים בשביל זה, ויש גם פירושים על כל מילה ומילה, כלומר, מה בדיוק זה אמת, יציב וקיים, טוב, זה יחסית פשוט, אבל מה פתאום יפה, יש דברים שם שהם קצת יותר רחוקים מהאבות שלי, על הקיום. ויש שם הרבה, זה בלי סוף, אני לא נכנס לזה, זה לא שייך למה שאנחנו הצפנו לעצמנו, וגם אין לי דיון מיוחדת, כולם יפים, אומרים הרבה דברים, הרבה דברים יפים כאן, אבל אני אזכיר רק להלכה, כי זה נמצא בשולחן ערוך, שהשאלה שדיברנו לפני שבוע על רמח המילים שבקריאת שמע, שבשביל זה חזן חוזר על השם לוקחם אמת, ככה כתוב בזוהר, שחזן חוזר על השם לוקחם אמת כדי להשלים, רמח מרש ממהי, והיו גם שאמרו כמלך נאמן כדי להשלים ביחיד, כשאין חזן אז במחבר לא כתוב כמלך נאמן, הוא אומר שהשלמה ליחיד שאין לו רמח אלא רק רש ממהי זה יכוון, כך הוא אומר יכוון, שאדם ממש יכוון בפועל ל-15 האזכורים. למה 15 אזכורים זה עוד 3 מילים? כי 15, צריכים להגיע ל-90. 15 כפול 6, למה כפול 6? לא, אני אמרתי. 15 כפול 6 זה 90, שזה שם הוויה 3 פעמים. אבל למה כפול 6? אופס. טוב, אז חסר לי בורא כאן בפשט. אני מביא את זה רק לתור דוגמה, קודם כל יש איזה, כן, הוא כתב את זה להלכה, יכוון. הוא אמר, מי שנפל ביחידות, הוא רוצה שיהיה לו רמח איברים, שיעשה את זה. אבל זו דוגמה קלאסית למה שקרה בהמון מפרשים כאן, שספרו את המילים, עשו כאן גמטריות, כי זה מאוד מושך הפתיחה של הברכה. אותו דבר לגבי מספר האמתים שיש כאן, שהמקובל שיש כאן 7, ולמה 7? אז עושים חשבון, יש כאן למה יש כאן 8. אני לא ראיתי, אבל אני מקווה שיש גם משהו בשביל אלו שמתפלים עדיין נוסח אשכנז, שיסביר למה יש כאן 6 או 5. שאני לא יודע מה בכלל הרמז. אבל יש כאן הרבה, הרבה, הרבה רמזים, ואני משאיר לכל אחד לחפש את הרמזים בתפילה. אנחנו עוסקים במבנה התפילה, לא ברמזי התפילה, שזה יותר סודי, וזה צריך יותר מוכר בלילה, ולא בהקשר של החוג, של החוג הזה. אנחנו בשבוע הבא, אז לא נתקדם, אלא נתקדם לגשר, נדבר על סמיכות גאולה לתפילה, או משהו בין ה... בין ה... אבל מבנה, מבחת מבנה זה מאוד מאוד יסודי, מה העניין של הסמיכות גאולה לתפילה, הגמרא בתחילת ברכות, ואני כבר עכשיו שהבסיס יהיה המאמר, שני המאמרים, זה שני תשובות שנמצאים בתלמידי רבנו יונה, רבנו יונה אמר שני תירוצים לשאלה, ואני שאל שאלה טכנית, הוא לא שאל למה סומכים גאולה לתפילה, הוא שאל למה מי שסומך גאולה לתפילה מובטח לו שהוא בן עולם הבא, באמת, עד כדי כך, סמכת גאולה לתפילה, אבל אני אעבוד מציאותי. רק בגלל שאדם שמח עולה לתפילה, זה כל ההבדל בין עולם הבא לבין עולם הבא. צריך להיות משהו מאוד מאוד חשוב. אז יש לו שני תירוצים, נמצאים בגמרות, בתלמידי רבנו יונה, ואני מדבר על שני התירוצים האלו, ומה השלכתם לגבי הבנת התפילה.